כיוון שבאמת בציבור היה זיהוי מסוים של השם שלי עם מה שהיה שם, אולי צריך הייתי גם להביע את דעתי בכל ההתפתחויות הנוספות שהיו לאחר מכן, בהקלות שניתנו במתווה הגז, בהקלות נוספות שניתנו לאחר מכן וכולי. מאה קולפה, זה נכון.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור איתן שישינסקי, הכלכלן שעמד בראש ועדה הקרויה על שמו הלא היא ועדת שישינסקי. ענת, מה העניינים? קראתי בטור שלך שהיום הולדת של הבן שלך בסוף הייתה הצלחה גדולה. הצלחת להשיג ממש במזל מקום בבאולינג במחיר סוף העונה, אז אני מבין שהכל נהדר.
תודה לקורונה שמכניסה אנשים לבידוד. אבל גיא, מאחר ולא היית כאן כבר שבועיים, והיית אולי במדינות קצת יותר קרות, אז אני רוצה להתקן אותך, יש שינוי אקלים. זה נהיה סיוט, וזה יותר גרוע משנה לשנה, ובמילים אחרות חם פה, ממש חם, אפילו מוקדם בבוקר. הטמפרטורה במהלך היום מגיעה ל-32 מעלות, ואפילו יותר, והמזגן עובד בלי הפסקה. ואני מודה שאני מוטרדת מאוד מחשבון החשמל המנופח שעומד להגיע בסוף החודש, ואז אני שואלת את עצמי, למה בעצם אני משלמת כל כך הרבה? עזוב את זה שאנחנו מדינה שטופת שמש שמפגרת אחרי יישום האנרגיות המתחדשות, כמו שהראינו כאן בפודקאסט לפני חצי שנה עם החבר של פרויקט אשל, אבל מצאנו גז בים, אז איפה הוא? למה חשבון החשמל שלי עדיין כל כך גבוה?
יש כאן שלוש שאלות. השאלה הראשונה היא, למה את לא רואה את הגז שמצאנו בחשבון החשמל שלך? שאלה שנייה, מדוע את לא רואה את הגז בהכנסות המדינה ממיסים או בשירותים הציבוריים שהבטיחו לנו? והשאלה השלישית, שלדעתי החשובה ביותר, היא מי אחראי לזה?
אתה יודע, אני קוראת על ההסכם החדש שחתמה חברת החשמל עם מונופול הגז, שבו השיגה הנחה מביכה מולו לאחר 5 שנים שהמחיר היה כפול ממחיר השוק, ושכאן בעתיד המחיר יעלה כל שנה עם האינפלציה בארצות הברית, ואני פשוט מרגישה שעובדים עלינו.
במרקר ניהלנו, כמו שאת זוכרת, לפני עשור קמפיין להקים את ועדת שישינסקי כדי לתקן את הרגולציה של משק הגז, וניהלנו קמפיין לפני 5 שנים לעצור את מתווה הגז. אותה החלטה שנתניהו ושטייניץ קידמו שכללה פטורים והטבות אדירות למונופול, וזו הזדמנות עכשיו לציין בכאב, כאב גדול, שאנחנו נכשלנו. עד לפני חודש או 6 שבועות יכולנו לספר לעצמנו שהאשם הוא בנתניהו, שאיבד עניין בתחרות, ברפורמות, והפך בשנים האחרונות של הקדנציה שלו כל דבר לפוליטית. אבל אנחנו כבר כמה שבועות טובים להקמתה של ממשלה חדשה. כמו שאת אמרת, יש הסכם חדש עם חברת חשמל. ולצערי עדיין אין שום אינדיקציה שהשרים של יש עתיד, העבודה, מרץ, כחול לבן ובוודאי שלא ימינה, מתכוונים לתקן את המחדלים של ממשלת נתניהו בהקשר הזה.
טוב, כדי להבין מה קורה פה, איך הגענו למצב הזה שכל הטוב שהובטח לנו כשנמצאו עתודות הגז זה התאייד, מי אשם ומי מרוויח על חשבוננו, הזמנו לאולפן את אחד האנשים שאולי הכי מזוהים עם הסדרת הגז בישראל, כמו שאמרת, פרופסור איתן שישינסקי. שישינסקי עמד בראש הוועדות שישינסקי 1 ושישינסקי 2, שבחנו את החלק שאותו תקבל המדינה בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע. הוא שימש, דרך אגב, בנוסף, בין היתר גם יועץ כלכלי ויועץ ענייני רווחה, וב-2011 אפילו הוא קיבל את אות אביר איכות השלטון. שישינסקי הוא גם כלכלן בינלאומי ופרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בחוג לכלכלה. הוא הצטרף לסגל האוניברסיטה לפני 54 שנים ומכיר היטב את האופן שבו פועלת האקדמיה, הכסף, השלטון והמפגש ביניהם. בין השאר הוא היה לפני 30 שנה יושב ראש של קונצרן קור, שזה עוד היה בשליטת ההסתדרות. ולכן יש הרבה מאוד נושאים שאפשר לדבר איתו, אז אנחנו נדבר איתו לא רק על הגז, אלא גם על המפגש בין הון, שלטון ואקדמיה. פרסומת אחת ומתחילים.
תחבורה ציבורית on demand, רמזורים שמתחלפים רק כשצריך, פחים שקוראים לנו לרוקן אותם, וחמ"ל עירוני מבוסס נתוני אמת. מה חדש בגזרת הערים החכמות, גם בניהול וגם בטכנולוגיה? ואיך יראה הדור הבא של הסמארט סיטי? איפה אנחנו ביחס לעולם? ולמה עיר חכמה היא קודם כל עיר מקיימת, שחושבת ירוק ולא שוכחת את הדורות הבאים? את כל זה ננסה לברר עם פרופסור ראובן בני לוי, ראש בית הספר לארכיטקטורה של אוניברסיטת אריאל, ועם אורי בן-ארי, המייעץ לעיריות ולרשויות במעבר לערים חכמות. אז תהיו חכמים, ובואו לפודקאסט החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
שלום לפרופסור איתן ששנסקי, ותודה שבאת אלינו לאולפן.
שלום וברכה, שלום גיא, שלום ענת.
זה ששנסקי אחד או שתיים, מה אתה מעדיף?
אנחנו נדבר על שניהם, אני לא אבטא.
כולם היו בניך, מה שנקרא.
כן.
אתה יודע, לפני כמה שנים, כשהתגלו עתודות הגז, הבטיחו לנו אושר ואושר. אמרו שיהיו מאות מיליארדים, 500 או 600 מיליארד שקלים, שהתקבלו כתוצאה מהתמלוגים שהוועדה שלך, השיטה על חברות הגז, ושהמיסור ישמש את מדינת ישראל לרווחה, אמרו לחינוך, לבריאות ולעוד באמת הרבה דברים טובים.
נתניהו גם אמר ביטחון.
היו כאן גם בלי סוף דיונים על קרן העושר, שתצבור לתוכה את מיסי ששינסקי, ובאיזה מודל כדאי שהיא תפעל. וככה ב-2014 כשהיא הוקמה, הבטיחו שהיא תתחיל לפעול ב-2018, אפילו נדמה לי ששמעתי אותך מדבר על זה.
נכון.
כמו שאתה יודע, אין קרן עושר, אין בכסף.
אין עוד מיליארד, הם אמרו, מיליארד אסף.
אנחנו לא, נכון, אנחנו אפילו לא קרובים למיליארד, כמה זה 740.
נכון.
בעצם הסכום שהצטבר בו הוא סכום יחסית נמוך, הוא בעצם די עלו ושולי, אפשר לומר, ביחד למה שהובטח לנו. ואני רוצה לשאול אותך, איפה הכסף?
כשאנחנו מונינו ב-2010, וישבנו על זה שנתיים, עלו תכף הטענות, שכמובן, הם כבר היו 8 שנים אחרי שהם השקיעו את הכסף. בים תטיס, ובהמשך של ישיבות הוועדה כבר התגלתה תמר. ים תטיס הוא ברמה בינונית, 30 מיליארד קיוביק מטר, ותמר הייתה 250, הרבה יותר עוד עכשיו תוספת, ולאחר מכן לוויתן כפול עוד מזה. אחת השאלות הראשונות שעלו היה, אתם משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. וזה נכון. יציבות של מערכת מיסים היא אחת המטרות הראויות של מערכת, אבל יש גם מטרות אחרות. והמטרה שאנחנו התבקשנו לחשוב עליה היא, האם הציבור, הממשלה היא נאמן של הציבור, האם הציבור מקבל את החלק הראוי לציבור במשאב שהוא בבעלותו. אגב, גם על הבעלות כבר הייתה, הם היו 3 פניות לבגץ
הם שלהם. הם תעלו לזכות קניין באיזשהו שלב.
זכות קניין הם תעלו, נכון מאוד, השקענו את הכסף, בגץ דחה אותה מכל וכל, אימץ את הטענה, את הטיעון שלנו, שזהו הסכם מסחרי היה, המאגר עצמו הוא של המדינה, של הריבון, והם, היה להם הסכם מסחרי לבלעדיות בהפקת הכנסות. אבל אמרתי, יש מטרות אחרות, ולכן הדבר הראשון שעשינו, הסתכלנו על מסדר של 200 ומשהו מדינות, שיש להם יותר, נאמר, מ-270 BCM, מיליארד קיוביק מטר של גז, והסתכלנו על המסדר שלהם, כמה הממשלה מקבלת, זה נקרא בעגה, שלנו government take, מכל המקורות, למשל אצלנו זה...
תמלוגים, מיסוי, הכל
בערך. התמלוגים, יש מס חברות על כל החברות בישראל, כולל גם שותפויות הגז, ומה שייחיד אותנו בסופו של דבר הפתרון הוא היטל ששינסקי. ה-government take שהיה לפני שאנחנו עשינו, היה בזמנו בין 25 ל-30, היינו מקרה קיצון של כל המדינות בעולם, וזה נתן לנו את ההצדקה המוסרית, הכלכלית, לעשות שינוי גם באמצע הדרך. צריך לזכור, הם קיבלו את הזיכיון בעצם חינם. אני מגיע באמת לשיטה שבה המדינה השתמשה. אני חושב שזאת השיטה הנכונה במובן של להפריט את ההפקה. זה דבר שהוא טכנית קשה, אבל הדרך הזאת היא לא כמו... למשל, ניקח את ארצות הברית. גם שם כמובן חברות פרטיות מפיקות תנף במפרץ מקסיקו. אבל יש שם שיטה אחרת והיא שיטה של מכרז. ומי שזוכה במכרז הוא מי שמשלם לממשלה האמריקאית, מה שנקרא signature bonus, בונוס חתימה. מי שמשלם את הבונוס הכי גבוה, וזה בתחרות אמיתית, במכרז שהוא, מה שאומרים באנגלית, leveling the playing field, זאת אומרת, מגרש המשחקים מאוזן, כולם יש להם אותה אינפורמציה ואותה גישה, אותה נגישות לנתונים, זה היה צריך להספיק, לא צריך ועדות ששינסקי, לא צריך שום דבר. אילו היו עושים את זה.
אבל בעצם הם לא עשו את זה.
לא עשו, נתנו את זה חינם, עם כמה אגרות וכולי. שגם את היית יכולה לרכוש אחד המאגרים,
כנראה. אבל שלא ידעתי.
כן, כן, כן. זאת הייתה הבעיה. ולכן השאלה הייתה, איך מוצאים פתרון בדיעבד, אחרי שהם השקיעו והכל, כדי לרכז, לנטרל את הרווחים העודפים שהם קיבלו בגין העובדה שאת זה הם קיבלו חינם. עשינו פתרון, שאני חושב שהוא פתרון טוב, של רווחים עודפים. והסתבר לנו, כפי שאמרתי, שהיה רווחים עודפים מאוד גבוהים. המנכ״ל של נובל אנרג'י, פרגוסון, כמובן נשמעו היה, אמר לי, תשמע, ציפינו ל-28% תשואה להון, השארתם לנו 19, אנחנו עצובים, אבל זה עדיין הכי טוב שיש לנו בעולם. ולאחר מכן מתחיל היטל ייחודי לענף הזה, היטל שישינסקי, שהוא פרוגרסיבי, הולך ועולה עם מידת הרווחיות. המאגרים שאנחנו מדברים עליהם, תמר ולוויתן, בהחלט יהיו ברווחיות העליונה. בסופו של דבר, ה-government take יהיה הממוצע בעולם כולו. בערך 60%, 63%, והחוק עבר.
ואז מחליטים להקים את קרן העושר, ושהרווחים הלכו לשם. קרן העושר
היה חלק מזה, כן? אם את רוצה, אני אומר כמה מילים על קרנות עושר. הרי מדובר כאן על מקורות מתקלים. כמה מהר הם התקלו, זה תלוי בקצב ההפקה. אבל בואי נאמר, ניקח כיעד, נאמר, 30 שנה, נאמר. אני אזכיר שניים, יש עוד סיבות להקמת קרנות עושר. אחת מהן זה מתקלה, וצריך להשאיר לדורות הבאים. אז האפיקורסים יגידו תכף, הממשלה אבל מסתכלת על הדורות הבאים, לא צריך, אבל בפוליטיקה ריאלית זה לא כך. טווח הזמן שלהם הוא לא כזה, ויש לנו הוכחות, לא צריך לנחש. יש בערך 40 קרנות עושר בעולם, הקרנות האפריקאיות נשדדו על ידי הממשלות, לא הסתכלו לטווח ארוך.
אבל המודל שלנו היה המודל הנורווגי.
המודל שלנו היה המודל הנורווגי. יש שתי קרנות הגדולות בעולם, זה נורווגיה וקטר. כל אחת מהן יש לה בערך 1.4 טריליון דולרים. והם משקיעים בכל דבר, החל מה קטר תעשה, בקבוצות כדורגל ועוד דברים אחרים. נורווגיה עם השנים, ונורווגיה התלבטה הרבה אגב להצטרף לשוק המשותף, יש לה ייחוד מעניין. החליטה שאת החלק הארי של ההכנסות של הנפט מהים הצפוני, היא תקדיש לעיבוי הפנסיות בנורווגיה.
הם קראו לזה קרן הפנסיות.
וקוראים לזה עכשיו State Pension Fund.
רגע, איתן, אין קרן, אין כסף, ואני רוצה לדעת מה הסיבה לכך.
אני מוכרח לומר, עכשיו כאן אני אומר בנימה אישית מסוימת, יש לי אכזבה, ואני הסתמכתי על התחזיות של רשות המיסים, ותחזית האחרונה של רשות המיסים הוגשה, הוצגה לוועדה של אבי דיכטר, שהייתה בכנסת האחרונה, והייתה ממונה על הנושא של קרן העושר ועל כל הזה. הסתכלתי חזרה בתחזיות, הן מונחות כאן על השולחן לפניי. בין התחזיות שלהם אז, ובין התחזיות שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המיסים, יש פער של אולי 40%. זה משהו מאוד משמעותי. לא רגיל, אפשר, כל אחד יבין את זה. והשאלה היא, מה הסיבה לזה? סיבה אחת היא באמת ירידת המחיר. ירידת המחיר. מצד שני, אגב, נזכור שעלתה הכמות בצורה משמעותית, משישה או שבעה ל-12 BCM שמוכרים בשוק הישראלי לשנה, אז הכמות גם עולה, זה גם מעלה את הרווחים. עכשיו המחיר ירד בהסכם החדש, אם אני לא טועה, ל-4.8 או 4.7, ההנחה משמעותית עדיין גבוה, במידה משמעותית ממה שקורה בעולם. עדיין מחיר גבוה.
נכון, אבל זה גבוה גם מהמתחרה שאמור להתחיל לפעול.
כן, קריש, למשל, כן, קריש מוכר במחיר של 4 פסיק משהו. דבר אחד הוא לגיטימי, זה ירידת המחיר. זה בסדר. אנחנו חשבנו שזה גם ראוי. לכן עשינו מס על רווחים עודפים. אם אין רווחים עודפים, המחיר יורד. אמרתי כבר קודם, לא שקלו בכלל את כמויות. אז אני, יש לי קצת ספקות בנושא הזה. אבל אם הרווחים יורדים, זאת הגמישות המובנית במה שהצענו, והיא בסדר.
אוקיי.
השאלה שצריך לשקול אותה ולהסתכל עליה לפני ולפנים הוא איזה חלק נובע בהקלות שנתנו להם במתווה הגז, ואולי גם בדברים אחרים של, אני לא רוצה לקרוא במילה מניפולציות, אבל דברים בין השורות, כן, שהם מצליחים להשות. ואני רוצה להפריד גם בין השאלה כמה מגיע מהם וכמה זה השייה, עד אתם יודעים שיש עכשיו הצעת חוק, שלא לחכות עד שהרווחים יהיו חלוטים וכולי, כי הם דוחים את זה והמאבק מתמשך.
אני רוצה להתערב, זה לא נכון. תראה, המחיר בכלל לא רלוונטי ל-12 שנים הראשונות, בגלל שיש לנו את החוזה של חברת חשמל עם מחיר מאוד גבוה. ואנחנו רואים שאין כסף, היה צריכים להיות משהו כמו 14 מיליארד שקל בקרן העושר, ויש קרוב לאפס. וזה עוד לפני שנכנס המחיר. הרי המחיר בחוזה שאתה מסכים איתנו שהוא שערויתי עם חברת חשמל, נקבע מחיר מאוד גבוה, שאגב רק עולה, צמוד לאינפלציה בארצות הברית.
זאת שאלה שצריך לדון בה, למה הנושא הזה של ההצמדה לאינפלציה, הוא יחיד במינו בעולם. יחיד במינו.
יחיד במונו, אז אנחנו שתינו מסכימים שההסכם של חברת חשמל הוא שערורייתי, חבל שלא שמענו את כולך בעניין הזה בזמן אמיתי, אבל גם על זה, גם על זה נדבר, וכרגע אנחנו רואים שהפער האדיר, אתה טיינת 40%, אולי בהמשך זה יהיה יותר, בין התחזיות לבין המציאות, הוא עוד לפני הירידה במחירי הגז.
לא, 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 גיא, אתה טועה. התחזיות של רשות, של רשות המיסים כיום, בונות על המשך של ירידת המחירים. כך כתוב, אני לא יודע, את הפרטים אני לא יודע.
איתן, כרגע חסרים משהו כמו 13 מיליארד שקל בקרן העושר. למה?
לא לגמרי. המחירים הקודמים הם כן רלוונטיים, כי ההיטל נכנס לתוקפו כאשר הרווחים כיסו 1.5 פעמים את ההשקעות עד להתחלת ההפקה. עכשיו, לכן המחיר כן קובע. ההכנסות כן נקבעות על ידי, המחירים משפיעים על זה. אבל עדיין השאלה שלך היא במקומה. זאת אומרת, מדוע יש פער כזה בין מה שאמרו, מי שאמר, ובין ההכנסות למעשה. אז במתווה הגז נתנו הקלות נוספות, ויש עוד הקלות. אני לא קראתי את כל הפרטים האחרים. לדוגמה, אני זוכר שבמתווה הגז, למשל, אפשרו להם לנקות הוצאות נוספות של צינור למצרים וכו'. כל זה מוריד מהרווחים העודפים. אם ברגע שאתה מאשר להם תוספות להוצאות, אז זה מקטין את הרווחים העודפים שאנחנו התרכזנו בהם. וזאת סיבה נוספת. מה היחס בין החלק של ירידת המחיר ובין ההקלות הנוספות שנתנו, אני לא יכול לומר בבירור.
במקרה השני של חיל שבשליטת עידן עופר, גם הם לא משלמים את המס שהם התחייבו לתת, בין היתר מס על רווחי יתר, לקופת העושר, משהו כמו 200 מיליון שקל, ו... בעצם הטענה שלהם היום, אני לא אכנס את זה, אבל יש איזה ויכוח חשבוני, ועד שהוא לא נפטר, הם לא משלמים, ואני רוצה רגע להסביר למאזינים מה המשמעות של זה. נניח שאני מכינה מחר דוח למס הכנסה, ואני מחליטה להכניס להוצאות שלי גם את הנינטנדו סוויץ' שקניתי לבן שלי, ואני אומרת, המשחק הזה מעסיק אותו, נותן לי שקט, ובעקיפין מסייע לי לעבוד, אבל במס הכנסה לא מוכנים לקבל את זה כהוצאה, ואז אני אומרת, טוב, יש לנו מחלוקת, ועד אז אני לא משלמת מס. זה פחות או יותר מה שחיל עושים היום, וזאת הסיבה בעצם שהם לא מפקידים כסף לקרן העושר.
נכון. אין שאלה לגבי מה שאנחנו עשינו, לגבי החוק לדעתי. כאן רשות המיסים עומדת על שאלה, ואני מקווה שהם לא יוותרו בעניין הזה. הפרשנות של החברה לישראל, הבעלים של מפעלי ים המלח, היא לא מתקבלת על הדעת. דהיינו, הם לחוש רמה של הון, צבירה של ההון שהושקע בעבר, לא הפחיתו את מה שצריך להפחית, ולכן אין להם רווחים עודפים. כן, אין להם רווחים עודפים. זה לדעתי משהו שלא יכול להתקבל.
וגם העובדה שבעצם כל עוד מתנהל ויכוח, הם לא משלמים.
זאת הדחייה, כן, גם זה נכון מאוד.
אנחנו מדברים על חברות גדולות וככה, על דברים כלליים, אבל מאחורי כל זה יש אנשים. אנשים שחתמו על הסכמים, שמגנים על ההסכמים האלה, שמתעקשים אולי לקבל יותר חלק מהם. אז אני רוצה לתת לך שמות של אנשים שהיו מעורבים בעניין, ותאמר לי אולי אתה מה חלקו של כל אחד באשמה. אז יובל שטייניץ, יפתח רונטה, ליושב ראש...
אני נותן קרדיט אגב לשטייניץ בהקמת הוועדה, והוא עמד בלחצים אדירים בזמנו כאשר הוועדה הוקמה. בואו לא נשכח את זה.
מה החלק של יובל שטייניץ בזה שאין לנו כסף בקרן העושר? יש לו חלק בזה או אין לו חלק בזה?
לא, כמו שגיא אמר, אני חושב שמתווה הגז, אפשר להתרכז במה היו ההקלות שניתנו במתווה הגז. האם היה צריך לא לקבל את החוזה של חברת החשמל עם הזכייניות? זאת שאלה שאפשר לפתור, זה היה תחת כהונתו של שטייניץ.
אוקיי.
על זה אפשר לדבר.
יפתח רונטל, יושב ראש חברת חשמל.
אין לי מושג מה הוא... אם הוא עשה משהו, אני לא מכיר שום דבר שנעשה בזמן כהונתו.
רק הסכם עם חברת חשמל, לא?
אבל ההסכם עכשיו, הנוכחי, אז אני אומר שוב, בהסכם הנוכחי שוב, אפשר לדבר על המחיר הסופי, על ההנחה, והם מאוד התגאו בזה, וזה היה בעיתונות.
זה עדיין מחיר יקר, כמו שאמרנו.
ועדיין בעיתונות, אבל אני רוצה לומר למשל דבר אחר. את הזכרת את זה בצדק, נושא ההצמדה למדד המחירים האמריקאי. זה חייב היה להיעלם.
אוקיי, אופר בלוף, המנכ״ל, יצחק תשובה, בנימין נתניהו, יוג'ין קנדל, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אמיר לוי, ראש אגף התקציבים, שאול מרידור ואודי אדירי, המנכ״ל של משרד האנרגיה, אולי אחד איתן ששינסקי. מי אשם בזה שאין לנו כסף בקרן העושר?
אני אקח את הכל, תעזבי את השמות האחרים, תעביר אותם ליסן, ל-433, שיבדקו אותם, ואני מקבל עליי את כל, את כל, את כל העניין. בסדר.
איתן, המרקר היה העיתון העיקרי, ולפעמים אולי היחיד שתמך בך באמת בכל הכוח כשעמדת בראש הוועדה, הפכנו אותך לסוג של גיבור לאומי, האמנו בזה, אבל מהר מאוד התברר לנו, כאשר ראינו את ההסכם עם חברת החשמל ואת מתווה הגז, שמוועדת שישינסקי לא יישאר הרבה, אפשר אפילו לומר שלא יישאר כלום. וציפינו לך לקום ולהסביר את זה, ולא כך היה הסבר. ההסבר היחיד אולי שנתת לפני 4 שנים היה שרוח המפקד השתנתה, כלומר רוח נתניהו השתנתה. גלגלת את האחריות כלפי מעלה. אבל לפני חודש הגיע תפנית בעלילה וכתבת מייל לגיא שבו עודת שטעית. אז אני רוצה לבקש ממך אולי תרחיב פה איפה טעית, כמה טעית ומדוע אתה אומר שטעית.
אני לא יכול לומר בלב שלהם למה שתקתי. הוועדה שלנו הייתה על ענייני המיסוי. יש חוק, היה חוק שישינסקי 1, יש חוק שישינסקי 2, קבענו מה שקבענו. אני לא על יד ההגה בדברים האלה. אולי הייתי צריך יותר להיות, כיוון שבאמת בציבור היה זיהוי מסוים של השם שלי עם מה שהיה שם, אולי צריך הייתי גם להביע את דעתי בכל ההתפתחויות הנוספות שהיו לאחר מכן. בהקלות שניתנו במתווה הגז, בהקלות נוספות שניתנו לאחר מכן וכולי. כן, זה נכון.
אז באמת, כדי לסכם, אנחנו עשור אחרי ההמלצות של הוועדה שלך, ובוא נסכם את העשור הזה. יש לנו מחיר גז גבוה, שמחתי לשמוע שאתה מסכים איתנו, אתה דיברת על 20% תשואה, לסבר את האוזן של המאזינים, שאנשים אומרים, כן, 20% זה הגיוני, בגלל שהם נטלו סיכון, אז צריך להסביר למאזינים שוב, דבר שאנחנו הסברנו בעיתון שוב ושוב ושוב, שה-20% זה לא התשואה על ההשקעה שהייתה בסיכון, ההשקעה הראשונית, שהיא ההשקעה הקטנה, זה 20% על ההשקעה הכוללת, כלומר, אחרי שכבר מצאת את הגז, אז מדברים על תשואה של 20% לשנה, ובדוחות של נובל, ראינו שזה יותר גבוה ממה שהיה להם בהסכם שהם עשו עם ממשלת גינאה המשוונית, שאיתן, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, כי אתה התעמקת בזה, היא שגינאה המשוונית זה כנראה המדינה הכי מושחתת בעולם, או מקום 150 בדירוגים של Transparency International. אז ככה, יש לנו מחיר גז גבוה, עם תשואה כפולה ליזמים ממה שמקובל בכל העולם. אנחנו עשור עם אפס הכנסות ממיסי שישינסקי. אנחנו עשור בו התגלה שוב ושוב, ואתה גם העלית את זה, שתמר ולוויתן פועלים יחד כקרטל עם אדישות מצד רשות התחרות. עשור שישראל מסיימת בתחתית המדינות במערב בשימוש באנרגיות חלופיות. ואני שואל אותך אם אתה יכול להבין מדוע יש רבים, ואני בתוכם, שמאוד מתוסכלים.
לא, אני מבין מה שאתה אומר. כשאני מסתכל, בוא ניקח ההתפתחות האחרונה, למה אני מתוסכל? היה התחזיות שהוגשו על ידי רשות המיסים לוועדה של אבי דיכטר. זה לא מזמן, זה לפני כמה חודשים. כן? גם אני הופעתי שם. והתחזיות שלהם עכשיו, הפער הוא, כמו שאמרנו, פער מאוד משמעותי של 40%. טוב, הם טוענים בדוח של רשות המיסים, שזה ירידת המחירים, והתחזית של המשך ירידת מחירים. אני לא יודע את הפרטים, אני לא יודע איך הם חישבו את זה, אבל פער כזה הוא באמת מתסכל, ולכן אמרתי מה שאמרתי, מאה קולפה, כן.
איתן, כמה שנים אחרי הוועדות שבראשן עמדת, החלטת בעצם לענות לבקשתו של יצחק תשובה, ולקחת כמה מאות אלפי שקלים ממנו כדי לכתוב חוות דעת.
אני לא אמרתי, את הסכום לא אמרתי אף פעם, כן.
אני טוב. נתתי הערכה.
טוב.
אני מאמינה בחופש העיסוק, ואני חושב שזה מאוד סבבה, שאתה כותב חוות דעת למי שאתה רוצה, שוק חופשי. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם לא חשבת אולי שכאשר אתה בעצם לוקח כסף מתשובה, אולי אתה מפורר את האמון של הציבור באקדמיים, במומחים, ברגולציה?
לא, לגמרי לא. כמו שזה הופיע, אני רוצה לומר, זאת הייתה חוות דעת מקצועית, על נושא שאין מומחה גדול ממני לאקטלר. הוויכוח היה ויכוח בין דלק, כמדומני, ואחרים בשותפויות, לגבי התאריך שבו הם, נכנס לתוקפו. מתי הם השיגו את התשואה, את ה-1.5 שאנחנו נתנו להם, מעל להוצאות עד להתחלת ההפקה. והיה ויכוח על זה, וביקשו חוות דעתי. 10 שנים אחרי הוועדה, נתתי חוות דעת מקצועית לחלוטין. רק על הנושא הזה, אני חושב שזה...
למישהו שהוא בעל עניין.
להפך, אולי למחשבה לכם, כן? היו, כן, למחשבה לכם, שאיש מקצוע נותן חוות דעת מקצועית, רק מקצועית, לא על ההקלות הנוספות.
שבעל העניין משלם עליה כסף, ואחרי זה יכול לעשות בשימוש. אני רק אומרת.
בסדר.
איתן, ברשותך, אני חושב שאתה עושה לעצמך חיים קצת קלים. אתה לא בן 20, ואפילו לא בן 50, ואתה מבין יותר מאיתנו בכלכלה פוליטית, בתמריצים, במוניטין, ואיך נקרא לזה, בסוציולוגיה של כלכלה ושל רגולציה יותר מכולנו, היית שם. ואתה יודע היטב שהסיבה שרגולציה היא לעתים כה קרובות שבויה בידי הכסף הגדול, בידי קבוצות אינטרסים, הוא שהאקדמיים, המומחים, אלה שאמורים להיות מקצועיים, אלה שאגב מקבלים מאיתנו קביעות, ולפעמים גם שכר לא נמוך, לא מסתפקים ורוצים לרקוד בכל החתונות. אתה למשל יודע, וזה רלוונטי למה שקורה בימים הקרובים, שפרופסורים שלקחו כסף מפפסי ומקוקה קולה, נמצא שהסיכוי שהם יכתבו במחקרים שלהם שבעיית ההשמנה לא נובעת מסוכר, אלא מהיעדר פעילות גופנית גדולה פי 5. כלומר, יש מחקרים אמפיריים די רציניים שמראים שאלה שלוקחים כסף מהאינדסטרי, מהחברות, זה מטה את זה, ולא משנה על מה הם לוקחים את הכסף. עכשיו, אתה איש לא אני, אתה די עמיד, אתה עתיר מוניטין, ואתה נמצא בעין הציבורית. ואני די מופתע מזה שאתה לא מבין מה המשמעות שאתה הולך ולוקח כסף מתשובה. אתה עדיין ב-2021 לא מבין את זה?
תראה גיא, אני חושב שאתה הלכת רחוק מדי. אני מסכים איתך גם על ה-capture theory, על הרגולטורים שנשבים בידי הקליינטים, שעליהם הם היו צריכים לפקח כל זה. היה לך מאמר על זה, אני מאוד מסכים איתך. יחד עם זה, בוא נראה. מה שאתה אומר בעצם, שאדם כמוני, כלכלן, שעשה את... אגב, כן, לא הזכרנו את זה שעשיתי כל זה בחינם, כן, שנתיים. שאני נותן 10 שנים אחרי הזה, חוות דעת מקצועית. אילו הייתי נכנס לשאלה של מדיניות שהייתה לאחר הוועדה על פרשנות, כמו שאמרנו, על מתווה הגז, על הקלות שניתנו להם וכולי, אז אני חושב שהיה יותר בסיס למה שאתה אומר. אבל השאלה הייתה שאלה טכנית. עכשיו, אני לא יודע, אתה רוצה למנוע לחלוטין מאנשי מקצוע חוות דעת על איזשהו חוק מוצע וכולי, מאנשים שעוסקים בעידן?
איתן, אתה פרופסור ויש לך תחומי מומחיות רבים, פנסיה ומיסוי, והיית יושב ראש קור, כמו שבאמת ידחה בכל. אתה יכול לכתוב חוות דעת להרבה מאוד שחקנים. אתה כתבת פה חוות דעת לאיש שהוא המוטב העיקרי מהסדרה, או הנפגע העיקרי מהסדרה של משק הגז. עכשיו תראה, אחותה של הרגולציה השבויה היא העיתונות השבויה, אוקיי? ואתה הזכרת את זה, אז בוא נספר לך משהו שאולי אתה פחות מכיר, אבל משפחת אופר, אלה שאתה ציינת, הבוסים של כימיקלים לישראל, שהם לא משלמים את התמלוגים, הם נאלצו לפני כמה שנים למכור את ההחזקות שלהם בערוץ 2. אתה יודע למה? בגלל כללי ועדת הריכוזיות שהוקמה לאחר ועדת הריכוזיות של 2013. עכשיו, הוועדה הזאת קבעה שאחים אופר הם גוף ריכוזי שלא יכול להגדיל את החזקות בתשתית בגלל האחיזה שלהם בטלוויזיה. למה? ופה נכנס העניין של הרגולציה השבויה. הם אמרו שאם יש לך החזקות בעיתונות, אז יש כאן חשש יותר גדול שהרגולציה היא שבויה. עכשיו, הרעיון הזה שרגולציה היא שבויה, זה למעשה יכול להתקיים רק במקום שבו גם יש אקדמיה שבויה, מומחים שבויים. ולכן אנחנו צריכים להיות רגישים להתנהלות של אקדמיים, ממי הם לוקחים כסף ומתי הם לוקחים כסף, לא פחות ממה שאנחנו רגישים לזה שאנחנו מדברים על פוליטיקאים.
אני מסכים איתך, גיא, ובוא נלך לתחום אחר. מה שאתה אומר על זה ש... התוצאות של אקדמאים שהכספי העבודה שלהם, המחקר, העבודה, חוות הדעת שלהם, ממומן על ידי הסקטור העסקי קיים בכל התחומים. ניקח דווקא את התחום שהתפרסם מאוד בשנים האחרונות, ונקבעו כללים מסוימים, זה הרפואה. התברר שחוקרי רפואה, כשמדובר לא רק על אופוידים, אלא גם על תרופות אחרות, כאשר המחקר מומן על ידי חברות מסחריות, אז התוצאות, סטטיסטית, אפשר להסתכל, התוצאות לא נראות כבלתי מוטות. ולכן, למשל, ה-New England Journal of Medicine, עשה עכשיו כללים מאוד מאוד צפידים על גילוי נאות של מקורות המימון. זאת אומרת, אני אומר, אתה צודק. המימון משפיע על התוצאות. כל בדיקה סטטיסטית תראה שהמימון כן משפיע. המטבע לא נופלת בצד, רק באופן נורמלי, אלא מוטה. המטבע מוטה, סליחה. אבל מה ניתן לעשות כאן? לקבוע כללים צפידים מאוד קשוחים, לגבי גילוי נאות של מי מממן אותך כאשר אתה נותן חוות דעת, האם זה מומן, האם עשית מחקר שמומן על ידי חברת תרופות או וכולי. אתה מבין? אז אני אומר, אתה צודק. ברמה העקרונית אתה צודק. הכסף משפיע. Money talks, אני מסכים איתך, בהחלט. והתוצאות הסטטיסטיות ברורות בכל התחומים. רפואה למשל זה תחום מאוד חשוב, מאוד חשוב, והם הזדקקו להרבה שנים כדי להגיע להקשחה של התנאים לפרסום מאמרים מדעיים במחקרים שמומנו על ידי חברות תרופות שונות. ואצלנו אולי גם, כן, גם במידה מסוימת. הכסף אולי קצת קטן יותר, אבל אותו דבר. אז אני מסכים איתך.
אני חושב שאנחנו נותנים לאקדמאים ברוב המקומות בעולם, אולי בישראל פחות מדי, אבל ברוב המקומות בעולם, אנחנו נותנים להם קביעות, שכר, כבוד גדול, בחברה, ואני חושב שהם לא חייבים ללכת ולקחת עוד כספים. ואם לוקחים כבר מהסקטור הפרטי, אז באמת השאלה היא כמה ניגוד עניינים ואיך זה נראה ציבורית. ואני חושב שאמרתי את זה מקודם, במקרה של תשובה, זה נראה לי חריג. אבל בוא נמשיך לנושא הבא שאתה הזכרת. דיברת על ה-government take, אוקיי. ובאמת, לפי דוח שישינסקי, אנחנו רצינו להגיע ל-government take של מעל ל-60%. ואז מסתבר שה-60% האלה זה נתונים נומינליים שמתחילים ברגע שהמאגר מפיק, וזה כמובן נגמר אחרי 40, 50 ו-60 שנה. ובגלל מבנה המס, הרווחים של הגז מגיעים הרבה קודם. ואז מה שאנחנו רואים הוא שאחרי שנים שבהם מאגר תמר מרוויח מיליארדים ומחזירים פעם אחת ופעם שנייה את כל ההשקעות, אנחנו רואים בעצם שאנחנו נשארים מחכים עוד עשרות שנים לתקבולים, ולי יש הרגשה שיש סיכוי גדול שאנחנו נתעורר לא עוד הרבה שנים, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, ואנחנו נראה שה-government take שאתה רצית לשים אותו מעל 60% יהיה נמוך דרמטית.
זה לגיטימי שתחשוב כך, אני לא יכול לבדוק...
מה אתה חושב?
תראה, אחרי שראיתי את הפער, בחודשים האחרונים, בין התחזיות לפני כמה חודשים של רשות המיסים והתחזיות עכשיו, אני חושב שאני לא יכול לעמוד על קרקע בטוחה כבר במה שאני אומר. כן? אני נמנע מלומר שום דבר. כן.
אז בואו אני אעשה לך עכשיו הקלה, פטור כללים, הרבה דברים שדיברנו עליך, ואני אגיד לך, תראה, זה בעצם לא המקרה, זה לא מקרה מיוחד של ועדת שישינסקי ושאלה, זה החוסר העונים של הציבור, של שלטונות המס, של המדינה, מול מונופול הגז, בתחום המס, לא מאפיין רק את המונופול ולא רק את ישראל. ובכלל, נראה שממשלת ישראל איבדה את היכולת לגבות מיסים, מהאלפיון העליון ומהחברות הגדולות ביותר, וזה קורה בכל העולם, שדווקא העשירים ביותר, ואתה בוודאי מכיר את העבודה של זוכמן וסעז, יש קבוצה קטנה של עורכי דין בישראל, וזה השיטה עובדת ככה בכל העולם, שמחוברים למס הכנסה, חלקם אגב היו בכירים לשעבר במס הכנסה, והם יודעים להנדס את המערכות ולמנוע מהלקוחות שלהם לשלם מס. ויש לי שתי שאלות, אחד, האם אתה מסכים עם התיאור הזה, שהוא די נוגה, ושתיים, כמומחה למס, מה היית מציע לעשות בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים היום?
יש כאן מקרים שבהם האסימטריה הזאת, אגב, אתה ודאי תזכור, מי שהצביע לראשונה על האסימטריה בין הסקטור העסקי לבין הממשלה, היה מילטון פרידמן ומנסור אולסון ואחרים. אפשר רק למזער את האסימטריה ואת חוסר האיזון בין שני הכוחות. מותר וראוי לחברות מסחריות לזכור את היועצים הטובים ביותר ואת עורכי הדין הטובים ביותר. לא צריך, זה חלק מערכת השוק. אבל צריך להיות איזושהי מדתיות מסוימת. אני אזכיר שוב דבר מסוים, למשל, הלוביסטים. אני אומר לך, כאשר הייתי יושב בוועדות, בימי ועדת שישינסקי, הייתי יושב שם עם עוד כמה מחברי הוועדה, ומולי, ועל ידי ישבו 20 לוביסטים, היו 4 חברי ועדה. אני אומר למשל, להעביר חוק על הלוביסטים, על מגבלות על הלוביסטים. עכשיו אני חושב, ראוי, מותר, גם בארצות הברית זה קיים, והם יודעים גם את הנזק שהלוביסטים עושים, ואת את ההטייה שהם גורמים בארצות הברית. ואותו דבר אצלנו. חבל שלא הגבילו יותר, למשל, או ביקשו שקיפות בפגישות של חברי כנסת עם לוביסטים וכו', שתהיה תרשומת ושהציבור ידע. זאת דוגמה לאיזשהו צעד שהיה יכול קצת להקטין את חוסר האיזון, שבמהותו אני חושב אי אפשר לשנות אותו.
כן, אז בארצות הברית באמת ניסו להגביל את הלוביסטים לפני 15 שנה, ועשו, קבעו כל מיני כללי גילוי נאות עבורם, ואתה יודע מה הם עשו הלוביסטים? חצי מהם לא נרשמו יותר כלוביסטים, ובואו אנחנו לא לוביסטים, אנחנו יועצים אסטרטגיים, ואתה יודע, אני שואל, אתה יודע, השאלה היא אם לוביסט זה רק מי שיש לו טאג כתום שמסתובב בכנסת, או שבעצם פיני רובין, העורך דין של תשובה ועורכי הדין הגדולים של תחום המיסוי, שחלקם קולטים את הבכירים לשעבר ברשות המיסים ורשות ההגבלים, ויש להם חיבורים חברתיים אגב, ולא רק עסקיים עם האנשים האלה, האם לא גם הם סוג של לוביסטים, והאם גם צריך לתעד את כל הפעולות שלהם?
לא רצוי למנוע לחלוטין את הפעולה, לא של לוביסטים, לא את הקשרים, אתה לא יכול גם למנוע את זה. אתה מציג את זה כאילו, יש אפשרות, יש אופציה, זה פיזיבל, זה אפשרי, למנוע לחלוטין חלק מהתופעות שאתה ציינת. אני לא חושב כך. אני חושב שהדרך הנכונה היא איזושהי רפורמה באמצעים השונים, ברגולציות, באמצעי הרגולציה. למשל, אצלנו מדברים עכשיו על רגולטור, בגלל הקשל שאתה הצבעת עליו, מדברים על רגולטור על. זאת באמת הדרך הנכונה, האם זו לעוד רגולטור על שיפקח? צריך כאן לבדוק מידת החפיפה בין הרגולטורים השונים, הניגוד בין פסיקות שלהם בסקטורים שונים וכולי. אני אומר שוב, השאלה היא הרבה יותר פרגמטית, אני חושב שאתה מציג אותה בצורה קיצונית מדי, וכל מה שאפשר לצפות לו ולקוות לו, שנהיה מדינות מתוקנות. הזכרנו את ארצות הברית, אולי זה לא האידיאל שלנו, אבל בוא ניקח כל המדינות האחרות, גם באירופה, הלוביסטים שפועלים, בצרפת, בבלגיה, בגרמניה, בכל מקומות אחרים,
ובכל מקום יש ביקורת חריפה על זה.
נכון מאוד, בצדק.
אף אחד לא מקבל את הסטטוס קוו הזה כדבר שצריך להימשך. כולם מסכימים שזה מרעיל את הפוליטיקה.
נכון, אבל הנה ניקח את ה... אנחנו עומדים בעולם חדש, למשל. בתופעה חדשה. מונופולים גלובליים. לא היה כזה דבר עדיין בתולדות האנושות. זאת אומרת, היום אתה לוקח את 4 המונופולים הגלובליים האלה. כן, מייקרוסופט ואמזון וכו' ופייסבוק. אתה יודע מי הם. עכשיו, לא היה כזה דבר בתולדות האנושות. לכן, חוקי הרגולציה שכל מדינה עושה לא מספיקים עכשיו. צריך לעשות תאום.
צריך תאום.
נכון, צריך תאום בין המדינות. אתה רואה למשל, שג'אנט ילן למשל ביקשה שהרווחים שהחברות בארצות הברית מסתירים אותם באירלנד או במקומות אחרים, יועברו, יעשו משהו. אז עשו, הגיעו ל-15% וכולי. כן, הגיעו למספרים. אפשר להתווכח, אבל זו דוגמה. זה כיוון נכון. אי אפשר לצפות שזה ייעלם לחלוטין, אבל אפשר לעשות דברים כנגד.
אז איתן, אני הזכרת את ג'אנט ילן, את הממשל האמריקאי, אז אתה בטח עוקב אחרי שמה שנעשה בתחום האנטיטרסט, ההגבלים העסקיים בארצות הברית בחודשים האחרונים, ולמעשה בימים האחרונים, ג'ו ביידן ממנה אנשים שקוראים תיגר על האידיאולוגיה השלטת בתחום ההגבלים העסקיים מזה 40 שנה בעולם של ה-Industrial Organization, האידיאולוגיה של ה-Chicago School of Economic Antitrust. הם רוצים לראות היום בבית הלבן מדיניות הרבה יותר אגרסיבית, ואצלנו, ואתה ראית את זה בשנים האחרונות בטיפול בחברות הגז, רשות התחרות הולכת ונחלשת, ואנחנו רואים פחות אכיפה של הגבלים עסקיים.
אני לא יודע, אני לא עקבתי אחרי רשות התחרות, היא נקראת היום רשות התחרות, לא רשות ההגבלים.
נכון.
אני יודע שהם רצו לשנות את הקריטריונים לגבי מהו כוח מונופוליסטי, לגבי רווחים עודפים. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא מצוי בזה לחלוטין, אני רק קורא מהעיתונות, מדמרקר ואחרים. לא היינו מספיק תקיפים, ואני מוכרח לומר שהמדיניות של ביידן הפתיעה רבים, כולל מהקולגים, החברים שלי, הכלכלנים, הם מופתעים, כי הוא הרי לא קיבל לא את אליזבט וורן, ולא אמרו, לא, כאן יהיה איש של אמצע הדרך.
לא, אבל כל האנשים של אליזבט וורן, עם הדעות הרדיקליות האלה, נמצאים, הוא גייס אותם לבית הלבן, ולכן אנחנו רואים שינוי חד במדיניות שלהם בשבועות ובחודשים האחרונים. למעשה, אליזבט וורן וברני סנדרס נמצאים וירטואלית בבית הלבן בחצי שנה האחרונה.
כן, רבים מופתעו, אבל ממה שהוא מציע, ואתה יודע ש... כלכלן אחר שקולגה שלי וידיד שלי, לארי סאמס, מתנגד למשל למה שהם מציעים מבחינת מס על העושר וכו', אבל זה לשיחה אחרת אני מניח.
בסדר, אז אני רק רוצה לסיום להגיד משהו לשבחו של פרופסור שישינסקי. איתן ידע היטב שהוא בא היום לאולפן, שאני הולך לשאול אותו כמה שאלות קשות, הוא לא הופתע מה... ובכל זאת הוא בא, הוא חשב שזה ראוי ונכון כדמות ציבורית לבוא ולענות על כל השאלות, ואני מאוד מעריך את זה. תודה רבה איתן שבאת לאולפננו, היה מעניין מאוד.
תודה על המילים האלה גיא, תודה רבה.
תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור. אם אהבתם את הפודקאסט, שתפו אותו עם חבריכם וירשמו לקבל אותו כל שבוע ישירות מאפליקציות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה ענת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.